את הסרטון הזה אני מקליטה לכם עם לב כבד בזמן מלחמת חרבות ברזל, ואני מקדישה אותו לזכרם של כל הנרצחים במלחמה האיומה הזאת. לספר כדור השלג יש למעלה מ-800 עמודים שהם מפורטים עם הרבה מאוד אירועים מהחיים של וורן באפט, חלקם משמעותיים יותר, חלקם פחות. כל אחד מהם מגלה עוד פן באדם המורכב הזה שנקרא וורן באפט. לדעתי אין אדם שמשקיע ולא מכיר את השם, וכנראה שגם אנשים שלא משקיעים מכירים את השם, כי זה אחד האנשים הבודדים שבנו את ההון שלו מהשקעות, ועשה את זה בהתמדה במשך כל חייו. אנחנו עוד מעט נראה ממש במשך כל חייו, מגיל 6, הבן אדם עושה עסקים ומשקיע. הוא עשה את זה בנחישות, עד שהוא הגיע להיות בין 5 עשירי העולם. הוא אדם מאוד מורכב באישיות שלו, לדעתי יהיה לכם מאוד מעניין, לשמוע את הסיכום הזה. השתדלתי להתייחס לכמה שיותר נקודות ענייניות, מעין תובנות או דברים שהיה נראה לי רלוונטיים. כמובן, לקראת הסוף, הכנסתי גם כל מיני ציטוטים נבחרים, גם כמה תובנות שאני יוצאת איתם מתוך הספר הזה. וכל הדבר הזה נועד כדי שנוכל להבין קצת יותר מי הוא היה כאדם, ומה המשמעות של כל זה עלינו כמשקיעים. וכמובן, לדעתי, אין תחליף לקריאת הספרים עצמם, אז כל סיכומי הספרים שאני עושה לכם, אני מקווה שאתם נהנים מזה, אבל לדעתי, אין כמו לקרוא את הספר עצמו. אם אתם חדשים כאן, אז כמה דקות להיכרות קצרה. אני מיטל נתיב, יועצת כלכלית והבעלים של חברת נתיבי הכסף, שירותים פיננסיים בע"מ. כתבתי את הספר אינטליגנציה כלכלית, שהמטרה שלו להנגיש בשפה כמה שיותר פשוטה, את עולם הכסף. זה ספר שהוא מושלם למתחילים. בנוסף, אני פועלת בכל המדיות השונות כדי להנגיש ידע שיעזור לכם בהתפתחות האישית והפיננסית, כמו ערוץ היוטיוב הזה שאתם מכירים, והפודקאסט שאתם שומעים, נתיב האושר, וכמובן גם בפלטפורמות נוספות. ביחד עם בעלי נתנאל נתיב, סוכן פנסיוני וביטוח, אנחנו נותנים מגוון רחב של שירותים, כולל ייעוץ והשכלה פיננסית. חפשו תמיד את המתנה שמחכה לכם, מתחת לכל סרטון או מתחת לכל פרק בפודקאסט. לפעמים זה מדריך כתוב, לפעמים הדרכה מצולמת, לפעמים קובץ אקסל. אתם מוזמנים להציץ אחר כך למטה ולהוריד באהבה ללא עלות. ועוד דבר אחרון, אם אתם צופים בזה בערוץ היוטיוב שלנו, מאוד נשמח שתירשמו לערוץ ותפרגנו בלייק. אם אתם מאזינים לנו בפודקאסט, נעריך מאוד אם תוכלו לדרג אותנו ב5 כוכבים. זה יעזור לאלגוריתמים להביא את התוכן הזה לעוד ועוד אנשים. בואו נדבר על הספר. מי שזכתה לכתוב את האוטוביוגרפיה של וורן באפט, היא אישה בשם אליס, שהיא אנליסטית פיננסית, שסקרה את מניית ברקשר האטווי במשך 6 שנים לפני שהיא התחילה את המלאכה הזאת של כתיבת הספר. הוא רצה שתהיה לו אוטוביוגרפיה, אבל הוא לא רצה לכתוב את הספר בעצמו. הוא הבין שיש אנשים מוכשרים ממנו שיעשו את זה, והוא ביקש ממנה. רוב החומר שאליס כתבה בספר ומתוך הסיפורים והזיכרונות שלו עצמו, כמו גם של הסובבים אותו, וכמובן גם התבוננות בו ובחייו. הספר נקרא כדור השלג, כי זה אחד הדברים המשמעותיים שמאפיינים את באפט, לערום את הכסף כמו כדור שלג, שככל שהוא מתגלגל, הוא נהיה גדול יותר ויותר. ככה באפט מתייחס לנושא של צבירת הכסף ואפקט הריבית דריבית, וזה עיקרון שהוא מאוד מאוד עקרוני עבורו, עד שכל חייו הוא היה נחשב ממש לקמצן, גם קמצן כלפי עצמו, גם כלפי המשפחה שלו והקהילה, כי הוא העדיף כל הזמן לייצר עוד כסף מהכסף על פני כל דבר אחר. אבל אני מקדימה את המאוחר, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה בהמשך, כי זה היה ממש המוטיב המרכזי של חייו. אז וורן נולד בשנת 1930 באומאה, ארצות הברית, שם הוא גר כל חייו, ונכון לשנת 2023 השווי נטו שלו הוא 121.3 מיליארד דולר, זה לפי הפורבס. יש לו 3 ילדים, הוא היה נשוי לסוזן שנפטרה ב-2004, הוא לא התחתן שוב אבל כן יש לו בת זוג. וורן האיש, האדם, הוא תמיד רצה שאוהבו אותו, ובכלל היה לו תמיד חשוב להיות מוכר כבר סמכה ב3 תחומים, כסף, עסקים ובחייו הפרטיים. הוא מאוד אהב להיות באור הזרקורים, הוא אהב לנאום בכל פעם שרק יכל, הוא עשה את זה לעתים קרובות, אם זה בנאומים בכנסים, בהרצאות, כתיבת מאמרי מערכת, פשוט סתם לקבץ אנשים במסיבה ולהעביר להם שיעורים, להעיד בתביעות משפטיות, תוכניות טלוויזיה, עשה הכל מהכל, כל דבר שבו הוא רק יכל לנאום ולהרביץ תורה. כמובן, גולת הכותרת שלו זה במכתבים שהוא כותב לבעלי המניות של ברקשייר האת'ווי, ובאספות עצמן שבהם הוא עונה ביחד עם שותפו מנגר על שאלות. לפעמים אפילו זה אספות של 6 שעות, הוא מאוד מאוד נהנה מזה. אבל בואו נכיר את וורן עוד מהילדות שלו, כי מאוד חשוב להבין שוורן הוא אדם מאוד מיוחד, וכבר כילד הוא היה אוף משונה מאוד. הוא היה שתקן והמופנם, היו לו תחביבים מאוד משונים, הוא שיחק עם חפצים שאין לי ספק שילדים אחרים לא שיחקו איתם, כמו מברשת שיניים. מגיל צעיר הוא מאוד אהב מספרים, בגיל 6 הוא כבר הוקסם מכל מה שקשור למדוד זמן בשניות, הוא קנה לעצמו שעון עצר, הוא היה משחק עם זה במשך שעות, הוא חשב על מספרים כל הזמן ובכל מקום, הוא היה מחשב תוחלות חיים של אנשים, וככה הוא גילה למשל שאמונה דתית לא משפרת את תוחלת החיים. ואז הוא התחיל לחשב סיכויים, הוא הבין שהפתח לחישוב סיכויים הוא איסוף מידע, והחל לאסוף את כל המידע שהוא היה יכול, ותבינו שכל זה הוא עושה כשהוא ילד. הוא היה ממלא מחברות שלמות בתורים של מספרי רישוי של מכוניות, הוא אהב לחשב את תדירות האותיות ומספרי לוחיות הרישוי, הוא מאוד אהב לאסוף בולים, מטבעות, אפילו פקקים של בקבוקים, והוא היה סופר אותם שוב ושוב ושוב בלי להשתעמם. הוא ספר אותיות שחוזרות על עצמם בעיתון או בתנ"ך, כמובן אהב מאוד לקרוא והעביר שעות רבות עם ספרים שהוא שאל מהספרייה, מאוד אהב לאיית מילים ולעשות תרגילי חשבון, כמובן ילד ממש מחונן, עד מהרה הקפיצו אותו גם חצי כיתה, כלומר אנחנו יכולים להבין פה שמגיל מאוד מאוד צעיר, יש פה ילד מיוחד מאוד. כשבגר יותר, הוא פיתח את תיאוריית הגרלת הרחם, ככה הוא קורא לזה, והוא מתייחס לזה הרבה בספר ובכלל בגישה שלו לחיים. הגישה הזאת אומרת ככה, יש יתרון מאוד גדול למשפחה אליה נולדת, לזמן בו נולדת, לסביבה ולהזדמנויות שזה פותח בפניך. זאת הגרלת הרחם. אני פותחת פה רגע סוגריים ומפנה אתכם אחר כך לצפות בסיכום שעשיתי לספר מצוינים, שם גם מציגים בצורה מאוד ברורה את ההשפעה שיש לגורמים כאלו על ההצלחה שלכם בחיים. אני חוזרת לוורן. וורן העיד על עצמו שכאדם שנולד בשנת 1930, הוא זכה להיוולד בארצות הברית ולא במדינה אחרת, ששם מן הסתם הסיכויים שלו היו שונים מאוד, ובכלל כל ההשקפה הזאת על הגרלת הרחם שינתה את כל ההשקפות שלו גם על פוליטיקה, על פילנטרופיה, והוא מעיד על עצמו שהוא זכה בהגרלת רחם שכזאת כי מעבר להיוולד בארצות הברית, היו לו הורים נבונים, הוא למד בבתי ספר טובים, הוא לא קיבל כסף מעורב וגם לא רצה את הכסף שלו, שלהם. המשפחה דגלה בלהוציא פחות ממה שמכניסים ולא להיכנס לחובות, כלומר הוא כבר ספג חינוך פיננסי בבית. אבא שלו, חשוב לציין, היה סוג של ברוקר שמוכר מניות ללקוחות, גם זה ככל הנראה היווה גורם משמעותי בכיוון שאליו הוא התפתח, וככל שהוא דיבר על הילדות שלו, הוא בעיקר התייחס אל אבא שלו כאל גורם משמעותי בחייו, על אמא שלו הוא כמעט לא דיבר, וכשכן היה מדבר, הוא היה מזכיר יותר את ההתפרצויות שהיו לה. היא הייתה אישה מאוד קשה בתוך הבית, הייתה מתפרצת הרבה על הילדים שלה, נטפלת לפגמים שלהם, עד שהם היו בוכים, ילדות לא פשוטה. וכנראה גם האבא לא ממש עזר, אבל כשהאבא כן היה בבית, הוא השרה יותר ביטחון. כל הדברים האלה שהוא ספג בילדות, גם גרם לו לאמץ שיטה לחיים, שאחר כך גם הנחתה אותו בקבלת החלטות לאורך חייו, והוא דבק בשיטה הזאת, שעזרה לו לשמור נאמנות לאמת שלו. הוא קרא לזה כרטיס ניקוד. יש כרטיס ניקוד פנימי, איך אתה ביחס לעצמך, וכרטיס ניקוד חיצוני, שזה מה שאחרים אומרים וחושבים עליך. למשל, הוא מעיד שאימא שלו הייתה בעלת כרטיס ניקוד חיצוני, מה יגידו השכנים? וורן עצמו בעל כרטיס ניקוד פנימי, מאוד חשוב לו להיות נאמן לאמת שלו. וכל הדבר הזה של כרטיס ניקוד פנימי וחיצוני הולך איתו לאורך כל חייו, וכמעט בכל החלטה הוא תמיד היה בודק איך זה ביחד לכרטיס ניקוד הפנימי שלו. בגיל 6 וורן התחיל להרוויח כסף מעסקים, העסק הראשון שלו היה למכור חבילות של מסטיקים, וכבר מגיל קטן הוא הפגין גישה בלתי מתפשרת כלפי הלקוחות שלו. הוא היה קונה את החפיסות מסבא שלו, שהייתה לו חנות, והולך למכור אותם מדלת לדלת. בקיץ הוא גם היה מוכר בקבוקים של קוקה קולה, כך הוא הבין שמשקאות רווחיים יותר ממסטיקים. כשהוא היה בן 10, הוא התחיל גם למכור כדורי גולף משומשים שעפו ממסלולי הגולף, וכבר כילד הוא הבין תובנה מאוד חשובה, כסף יכול להפוך אותו לעצמאי. הוא יוכל לעשות כל מה שיתחשק לו, ומה שהוא הכי רצה זה לעבוד בשביל עצמו. הוא לא רצה שאחרים יהיו ממונים עליו. סבא של וורן, שכמו שאמרנו היה לו חנות, הוא מאוד אהב את העובדה שוורן חושב כל הזמן איך לעשות כסף. עוד דבר שוורן היה עושה למשל זה להסתובב בשכונה, לאסוף עיתונים ישנים כדי למכור אותם למחזור. הוא כמובן היה קורא מגזינים של עסקים, ובסופי שבוע כילד היה עובד בחנות של סבא שלו, היה עושה את כל העבודה השחורה, את כל העבודות הקטנות. מזה הוא גם למד שהוא לא רוצה יותר לעשות את כל העבודות הסיזיפיות האלה. הוא היה מסתכל על סבא שלו שכבעל חנות, איך הוא נותן לעובדים אחרים לעשות את המלאכה השחורה, וזה מאוד מאוד הרשים אותו, וזה גם ככה אחד מהדברים שהתוו את הדרך שלו קדימה. אז מגיל צעיר, וורן קורא שבועונים פיננסיים וספרים שונים בספרייה של אבא שלו. הוא היה יושב בחדר ההמתנה של חברת ברוקרים מקומית, כותב בגיר את מחירי המניות על הלוח הגדול. היו לו שני דודים שגם הם עסקו במניות. כל אחד מהם הייתה לו גישה שונה למניות, הוא גם היה סופג את זה מהם. ומה שהכי הוא אהב לעשות זה פשוט לבהות במספרים של מחירי המניות, ולנסות להבין את דפוסי המספרים. הוא לא ידע עוד להבין את הדפוסים, אבל זה מאוד ריתק אותו. אז אם אנחנו חוזרים רגע להגרלת הרחם, אנחנו יכולים לראות שיש משקל מאוד גבוה למשפחה שאליה וורן נולד. סבא שהוא בעל עסק, אבא שהוא ברוקר, שני דודים שעסקו במניות. אם היה נולד למשפחה אחרת, לא בטוח שהוא היה מגיע לאן שהוא הגיע. כשהיה בן 11, הוא גילה את הספר, 1,000 דרכים לעשות $1,000, כלומר, במצטבר $1,000,000, וזה כבר הדליק אצלו את כל האנרגיות. אבל הספר הזהיר, הדרך להתחיל לעשות כסף היא להתחיל, והוא שם כל מיני רעיונות שהתחילו ברווחים של כסף קטן, והראו איך כסף קטן יכול להיצבר ולהרם לאורך זמן עם הרווחים, וגם התפיסה הזאת של צבירה נראתה לוורן מאוד מאוד חשובה. האופן שבו מספרים מתרחבים כשהם גדלים בקצב קבוע לאורך זמן, זאת הדרך שבה סכום קטן יכול להפוך להון, ווורן הבין את זה כבר מגיל צעיר. וכשהוא הבין את זה הוא הכריז, אני אהיה מיליונר עד גיל 35. כי הספר הראה לו שזה אפשרי. הוא הבין את התפיסה של צבירת כסף ורווחים לאורך זמן, וזה אחד היתרונות הכי הכי גדולים שלו. אז בגיל 12 הוא כבר קנה את המניה הראשונה שלו, הוא עשה זה ביחד עם אחותו דוריס כשותפה. הוא לא הבין את המניה שהוא קנה, הוא רק ידע שזאת מניה פופולרית שאבא שלו נהג למכור אותה ללקוחות כבר שנים. באותה שנה, דווקא כשהוא קנה את המניה, השוק ירד לשפל, המניה שלו ירדה גם, דוריס אחותו הזכירה לו כל הזמן שהמניה שלה יורדת, והוא חש מאוד אחראי, הוא מאוד התבאס מזה. אבל בסוף השוק התאושש, המניה התאוששה, הוא מכר אותה ברווח של $5 לכל אחד מהם, והוא המשיך לעקוב אחרי המניה, ואז הוא ראה איך היא ממשיכה לזנק, ופה הוא למד שני לקחים מאוד חשובים. לקח ראשון, לא להתמקד יותר מדי במחיר שהוא שילם על המניה, והלקח השני, לא להזדרז לממש רווח קטן ללא מחשבה, כי הוא הבין שאם הוא היה מחכה, הוא יכול היה להרוויח עוד כמעט $490, במקום רק אותם $5. והלקח נוסף. והלקח הנוסף הזה נגע להשקעה של כספים של אנשים אחרים. והוא הבין שאם אתה טועה, אתה תרגיז מישהו. והוא לא רצה לקבל אחריות לכסף של מישהו אחר, עד שהוא יהיה בטוח שיוכל להצליח. בגיל 14, וורן כבר הגשים את ההבטחה של הספר, והיו לו כבר חסכונות של $1,000. הוא התגאה מאוד בהישג שלו, שהושג באמצעות עבודה קשה, אבל גם בהפסד של לימודים. הוא היה כל כך מופרע, שלא קיבל תעודת בגרות לאותה שנת לימודים, וכמה מהמורים אפילו ניבאו שיהיו לו חיים של גישלון גמור. אבא שלו, שהתקדם להיות חבר קונגרס באותה תקופה, אמר לו שהוא לא מוכן שזה יימשך ככה, וורן כמובן התאפס על עצמו, והחליט שהוא רוצה, הוא רוצה לשפר את הציונים שלו, ולא רק את הציונים שלו, גם את הכישורים החברתיים שלו. הוא קרא בפעם השנייה את הספר איך לזכות בידידים ולהשפיע על אנשים של קרנגי, בפעם הראשונה הוא קרא את זה כשהוא היה בן 9, כמובן זה היה מוקדם מדי, הוא קרא את זה שוב כשהוא היה נער, הוא למד מזה הרבה, כמובן יישם את זה בחיים שלו, וכשוורן סיים את הלימודים בתיכון, הוא סיים במקום ה-16 מבין 350 תלמידים. מתחת לתמונת המחזור שלו כתבו ברוקר מניות לעתיד. בשנה האחרונה שלו בתיכון הוא קנה את המכונה הראשונה שתייצר לו כסף, מכונת משחק. הוא הציע שותפות לחבר ומהר מאוד הם רכשו עוד מכונה ועוד אחת, והחיסכון שלו גדל מ-1,000 ל-5,000 דולר. גם כשהוא החל ללמוד במכללה, הוא המשיך להקים עסקים ותמיד הוא חיפש שותפים, אפילו רק לשם השותפות. כמובן שהוא תמיד היה השותף הבכיר, שלא תטעו. כשסיים את הלימודים שלו במכללה, הוא רצה להתקבל לבית הספר לעסקים של הרווארד, הוא היה בטוח שיקבלו אותו כי הוא תותח במניות, והוא הבין על זה, הוא הבין בזה הרבה דברים, ואחד לדבר על זה שעות, אבל הוא לא הבין שמה שהרווארד מחפשים זה להכשיר מנהיגים, והוא באותה תקופה היה רחוק מלהיות מנהיג. אז הוא המשיך לחפש מקומות אחרים ללמוד בהם, עד שהוא נתקל בשם של בנג'מין גרם שהרצה באוניברסיטת קולומביה. הוא קרא בעבר את הספר שלו המשקיע הנבון, ולא ידע שהוא מלמד באוניברסיטה. הוא מאוד אהב את הגישה הרציונלית מתמטית של גרם להערכת מניות, נרשם לקולומביה כי רצה ללמוד ישירות אצלו. וורן כמובן הגיע יותר ממוכן לקורס הראשון, הוא זכר בעל פה את כל הספר של הקורס, הוא היה מצטיין הכיתה, חביב המרצים, ובגילו הצעיר מאוד הוא כבר שחה בעולם המניות, אגרות החוב ועסקים באופן כללי. היה מאוד חשוב לו, מעבר ללהבין את המניות, היה מאוד חשוב לו ללמוד איך החברות עצמן עושות כסף. וכשהוא הבין, הוא החל לחקור חברות שונות והחליט לקנות את חברת גייקו, חברת ביטוח. והנה משנתו של בן גרם בקצרה. לחברות יש נכסים בבעלותם, כמו למשל המוצרים שהן מייצרות, אבל יש להם גם חובות. אם נמכור את כל הנכסים כדי להחזיר את כל החובות, נישאר עם השווי הנקי או ההון העצמי של החברה. אם מישהו יכול לקנות את מניית החברה במחיר נמוך יותר מהשווי הנקי שלה, בסופו של דבר מחיר המניה יעלה כדי לשקף את הערך הפנימי. זה נשמע פשוט, אבל ההצלחה תלויה בפרטים הקטנים, בבדיקה מדוקדקת של השווי האמיתי של הנכסים, בלבדוק האם יש התחייבויות סמויות לחברה, בחישוב של כמה חברה יכולה להרוויח או להפסיד, ובקריאה של האותיות הקטנות ובין השורות. בנוסף, ברוב המקרים, מניות נסחרות בלי קשר לערך הפנימי שלהם במשך תקופות ארוכות. אז ניתוח יכול לחשב הכל נכון, ועדיין להיראות מוטעה מהיסוד בעיני השוק עצמו. ולכן מלבד עבודת הבילוש וניתוח הנתונים, צריך לבנות מרווח ביטחון, שזה היה מאוד חשוב, מרחב לטעות בו. יותר מזה, צריך להבין את פסיכולוגיית המשקיעים בהתייחס לאותה מניה ספציפית, כי אם מספיק אנשים חשבו שמניה של חברה שווה X, אז המניה הייתה שווה X עד שמספיק אנשים חשבו אחרת. אז הוא אהב לפעול לפי הכלל הבא, תתחיל לפחד כשאחרים תאבי בצע, ותתחיל להיות תאב בצע כאשר אחרים פוחדים. הקורס של גרם לימד את וורן עוד שלוש עקרונות עיקריים, שלמעשה חייבו רק משמעת חזקה של עצמאות מחשבתית. הדבר הראשון זה להבין שמניה היא זכות לבעלות על חלק קטן מעסק. הדבר השני, כמו שאמרנו מקודם, להשתמש במרווח ביטחון, כי השקעה היא בנויה על כל מיני עומדנים ועל אי ודאות. ואם יש לנו שולי ביטחון רחבים, זה מבטיח שהאפקט של החלטות נכונות לא יימחק על ידי טעויות. והעיקרון השלישי, זה מי שמפעיל את השוק, הוא מר שוק, כמו שגרם היה קורא לו. גרם סרטט דמות שנתונה למצבי רוח, הוא קרא לה מר שוק, והוא אמר, מר שוק הוא המשרת שלנו, לא האדון. המשרת הזה לפעמים מציע לנו למכור ולקנות מניות מדי יום, ומקרים רבים זה גם במחירים לא הגיוניים. המצבי רוח של מר שוק לא צריכים להשפיע על ההשקפה שלנו לגבי המחירים. יחד עם זאת, מדי פעם צריך לשים לב שמר שוק מציע לנו הזדמנות לקנות בזול ולמכור ביוקר. אבל מבין שלושת העקרונות האלה, מה שהיה מאוד חשוב לוורן זה הנושא של שולי הביטחון, כי זה בסופו של דבר מה שיעזור לנו לישון טוב בלילה. אז וורן למד בקולומביה אצל גרם, סיים ללמוד שם וחזר לאומאה, שם הוא למד עוד כל מיני דברים חדשים. למשל, אחד הדברים המשמעותיים שהוא למד זה שמשתלם להסתובב עם אנשים שהם יותר טובים ממך, כי ככה אתה מתרומם קצת. אם אתה מסתובב עם אנשים שמתנהגים גרוע ממך, די מהר אתה מתחיל להידרדר. אז הוא נרשם לקורס של דייל קרנגי, הוא למד לשאת נאומים, לדבר בפני אנשים ויותר מזה לשכנע. אז מעבר לכך שמגיל קטן הוא אהב להרצות לאחרים, היה חשוב לו לשפר את הכישורים שלו בזה, והוא קיווה שהכישורים האלה גם יעזרו לו עם הבנות. הוא מאוד רצה לכבוש את ליבה של סוזן, זו שעתידה להיות בהמשך אשתו. כשהוא הגיע לגיל 21, הוא כבר היה לחלוטין בטוח בכישורי ההשקעה שלו, ההון שלו כבר גדל ל-$20,000, ובאותה תקופה, בשנת 1951, הוא הרגיש שיש הרבה הזדמנויות בשוק המניות שהצדיקו לראשונה לקחת הלוואה. הוא היה מוכן לקחת הלוואות בהיקף של רבע מהשווי הענקי שלו. אמנם הייתה לו רתיעה מהלוואות, אבל הוא הבין שזה מה שיכול לעזור לו להתקדם. וורן בינתיים עבד כברוקר בחברה של אבא שלו בשביל להרוויח את העמלות. הוא החל למכור ללקוחות שלו מניות של חברת גייקו, מה שהוא החזיק בעצמו, והמשיך לקנות גם לעצמו עוד מניות של החברה הזאת. הייתה לו השאיפה להיות הבעלים של 10% מהחברה. באותה תקופה הוא גם רשם את עצמו כמורה בקורס ערב באוניברסיטת אומאה, כי הוא מאוד אהב ללמד, אבל הוא אף פעם לא הבטיח לתלמידים שלו שהם יתעשרו ממה שהוא מלמד אותם, הוא גם לא התרברב בהצלחות שלו כמשקיע. במקביל הוא המשיך לעבוד כדי לרפד את הקן שלו, הוא הבין שבקרוב הוא מתחתן, הוא צריך לפרנס את אשתו סוזי ואת המשפחה, ומה שהוא עשה הוא חילק את ההכנסה שלו לשני תזרימים. תזרים אחד מושקע מחדש וימשיך לצמוח, והתזרים השני יממן אותו ואת סוזי. וככה הוא יכל היה לצמצם למינימום את ההוצאות שלו, הוא ממש הסתפק במינימום של הוצאות, וניתב כמה שיותר כסף לטובת עוד ועוד השקעות. יש אפילו שאומרו שהמינימום הוצאות זה היה ממש קמצנות רבה, וזו תכונה שאנחנו נראה שהולכת איתו עוד עשורים קדימה. בשנת 54, וורן החל לעבוד בחברה של בן גרם, בזמנו זה היה בן גרם וג'רי ניומן, הייתה להם שותפות, רק 6 אנשים עבדו שם, הוא מאוד התרגש מההזדמנות הזאת. התפקיד שלו היה לחפש חברות שנסחרו מתחת להון החוזר שלהם. גרם ידע שמספר מסוים של מניות כאלה התבררו כהשקעה גרועה, אבל הוא חשב שזה בזבוז זמן לבדוק את האיכות של כל אחת מהן, הוא האמין שלפי חוק הממוצעים רוב המניות תהיינה בסוף טובות. וורן החל לגלות יותר ויותר הבדלים בגישות שלהם כמשקיעים. למשל, וורן לא אהב את שיטת הגיוון. הוא העדיף להכניס את רוב הביצים שלו לסל אחד, כפי שהוא עשה עם חברת גייקו. גרם עבד לפי כמות, באפט עבד לפי איכות. הוא ניסה לפעול לפי אומנות הקצאת ההון, כלומר להציב את הכסף, היכן שלדעתו הוא יניב את ההחזר הגבוה ביותר. עוד דבר שוורן עשה שונה מגרם, זה לא להסתפק בקריאת המידע שהיה גלוי לציבור. אלא הוא אהב לנסוע לחברות, להנהלות, להיפגש איתם, להבין מהמפגשים האלה כמה שיותר דברים, לשאוב כמה שיותר מידע על החברה, וככל שהוא פעל בשיטה שלו, ככה גם הביצועים שלו בחברה היו מאוד מאוד מבריקים, והוא הפך להיות ממש נער הזהב שלהם. כשגרם הגיע לגיל 62, הוא החליט שזה הזמן שלו לפרוש מהעבודה, וגם וורן החליט שזה הזמן שלו לפרוש מהעבודה ומהחברה ביחד איתו. וורן היה בן 26, ובגיל 26 הוא כבר יכל היה לחיות בחופש כלכלי. כשהוא פרש מהחברה, היו לו בערך $174,000, ומבחינתו זה היה מספיק, כי הוא תכנן לחיות מ-$12,000 בשנה, בזמן שההון שלו ימשיך לגדול בהשקעות. אז מבחינה מתמטית, הוא יכול היה לפרוש בגיל 26, ועדיין לעמוד ביעד שהציב לעצמו כשהיה ילד, להיות מיליונר עד גיל 35, וזה בזכות שני דברים. אחד, מחיה מאוד מצומצמת, והדבר השני, השקעות מעולות. מאז שהוא התחיל ללמוד בקולומביה, הוא הגדיל את ההון שלו ביותר מ-36% בשנה. אבל זה לא הספיק לו. הוא אמר לעצמו, אני רוצה יותר ואני רוצה בקצב מהיר יותר, ולכן הוא החליט להקים שותפות, כמו בדומה לאותה שותפות שהייתה לגרם ולניומן, מעין קרן גידור, ומבחינתו זאת הייתה דרך מושלמת לא לעבוד, כי הוא פשוט עשה את מה שהוא אהב, הוא לא ראה את זה כעבודה. והוא החל לצבור לעצמו שם כמשקיע מצליח, אבל מעל הכל ישר. אנשים בטחו בו. והיה לו ברור, והוא היה מאוד שקוף עם המדיניות השקעה שלו. הוא דברר החוצה בדיוק את השיטה, מה הוא עושה, מה הוא יכול להבטיח, מה הוא לא יכול להבטיח. ואנשים ידעו שאם הם יפסידו, הוא יפסיד איתם ולהפך, ולכן אנשים בטחו בו. יכול שהשם הטוב שלו הלך לפניו כמשקיע, כך הוא היה פחות טוב בתפקיד שלו כבעל וכאבא. וורן לא היה ממש נוכח בחייהם של המשפחה שלו. הוא עדיף לעבוד, וגם כשהוא הרוויח הרבה מאוד כסף, הוא עדיין לא גילה לסוזי ולא הגדיל את ההוצאות של המשפחה. היא לא ממש התעניינה בכסף, אבל היא כן רצתה שהוא ייתן לה קצבה כדי להוצאות הבית, היא לא עבדה. ואפילו שהיה להם מספיק כסף לקנות בית, עם מספר חדרי שינה, עם מכשירים חשמליים, וורן עדיין העדיף באותו שלב לגור בשכירות, אפילו שהיו להם שני ילדים קטנים, והחדר של הבן שלו, בן השנתיים, היה חדר הארונות. הוא מאוד הקפיד על ההוצאות שלהם, לפני כל רכישה הוא היה שואל את עצמו, האם באמת אני רוצה להוציא את הסכום הזה על המוצר הזה? וכמובן ברוב המקרים התשובה הייתה לא, אני לא מעוניין. בינתיים מבחינת הקרן שלו, הקרן שלו הלכה וצמחה, יותר ויותר כסף נכנס למשפחת באפט הצעירה, ואחרי לחצים מצידה של סוזי, וורן הבין שהגיע הזמן לקנות בית שמתאים למשפחה שלו, למרות שהוא הגדיר את העסקה הזאת כשטות. הגישה שלו הייתה שבמקום לקנות את הבית, אפשר להשתמש בכסף הזה להשקעות ולהגיע לצבירה של מיליון דולר תוך עשור. זה היה נראה לו שיגעון להשקיע מיליון דולר בארבע קירות, אבל הוא עשה את זה בשביל השקט המשפחתי, בשביל השלום בית. כמובן, קניית הבית הביאה איתה הוצאות נוספות של עיצוב הבית, ומערכת היחסים של וורן וסוזי הפכה להיות מערכת יחסים של התמקחות, של עסקאות. סוזי רצתה להוציא יותר ממה שוורן רצה להוציא, מצד שני הוא רצה לשמח אותה, אז כל הזמן היו להם ויכוחים על כסף, כאילו הם משפחה ענייה, אבל גם הוא כל הזמן רוצה לשמח אותה, אז בסוף הוא הסכים. אז היה להם בית גדול, אבל לא רעבתני, והם שמרו על אורח חיים צנוע. את רוב הזמן, וורן בילה בחדר העבודה שלו, מנתח חברות ועסקאות, וכשלא היה בתוך החדר שלו, הוא היה נוסע להיפגש עם הנהלות של חברות, כדי לנסות וללמוד עליהם יותר לפני שביצע רכישה. והפעמים המעטות שבהם סוזי הצליחה להוציא אותו מהחדר לטובת מפגשים משפחתיים, הוא היה שם, אבל הוא לא היה באמת נוכח, כמעט שלא דיבר. הראש שלו היה בדרך כלל במקום אחר. וככל שהוא צמח וגדל בעסקיו, ככה הוא היה פחות עם הילדים שלו. הוא היה נכנס הביתה, צועק, הגעתי, אני בבית, נכנס ישר לחדר העבודה, סוגר את הדלת. אז מי שבתכלס גידלה את הילדים, זאת הייתה סוזי. והכפייתיות שלו להשיג עוד כסף ולהרוויח עוד כסף, המשיכה לדחוף אותו, והוא עבד מסביב לשעון, כולל נסיעות ארוכות מחוץ לבית. באותה תקופה, וורן פגש את מי שעתיד להיות השותף שלו לעתיד, צ'רלי מנגר. הקשר בין שניהם היה מיידי, הם מיד התחברו והחלו לשחח כל יום בטלפון. הם יצאו למפגשי זוגות, לחופשות ביחד, והקשר שלהם נהיה עמוק יותר ויותר. הייתה להם אהבה משותפת להשקעות, למרות שבהרבה מקרים התפיסות שלהם היו מאוד מאוד שונות. איפה כן הייתה להם תפיסה משותפת, זה שצריך למצוא עסקים מעולים. אז הוא התחיל לבחון יותר ויותר עסקים, ושם יותר דגש על ההנהלות שמנהלות את החברה. וככה הוא התחיל לעקוב אחרי ברקשר האטווי, והתחיל לקנות מניות שלה. החברה הייתה כושלת, אבל זה לא הפריע לו, כי בתכלס הוא קנה אותה מתוך מניע רגשי. היא גם הייתה זולה, אבל הוא גם רצה לעשות דווקא לבעלים שלה, שניסה לרמות את באפט. הוא החליט שהוא רוכש את השליטה על החברה, עשה את זה בכל הכוח, ובדיעבד באפט יגיד שמצבו היה יכול להיות טוב יותר, אילו לא שמע מעולם על ברקשר האטווי. בינואר 1966 הוא כבר ניהל בשותפות שלו הון של 44 מיליון דולר, ולראשונה השאיר כספים בצד ללא שימוש. הוא לא מצא חברות מספיק טובות במחירים זולים להשקיע בהן. שזה היה מוזר, כי באותה תקופה דאו ג'ונס כבר הגיע לשיא, ובאפט, שהבטיח למשקיעים שלו שהוא ינצח את השוק, החל לדאוג. הוא כתב למשקיעים שלו שהוא מרגיש שהם הגיעו לנקודה שבה הגודל של הקרן הפכה להיות חיסרון, והוא סוגר את שערי השותפות לכספים חדשים. הוא קבע שלא ייכנסו יותר שותפים חדשים, וגם אף אחד מילדיו לא צורף מעולם לשותפות הזאת, וזה גם לא השתנה אחר כך. וזה מביא אותנו לדבר רגע על הגישה האישית של וורן לגבי חינוך פיננסי לילדים שלו. באפט מאוד אהב להרצות, מאוד אהב ללמד אנשים על השקעות, על כלכלה, על עסקים, אבל הילדים שלו לא זכו ללמוד ממנו בכלל על הנושאים האלה. הוא היה נחוש בדעתו שעל ילדיו לפלס את דרכם הפיננסית בעצמם, אבל הוא לא נתן להם את הכלים. מלבד לממן להם את הלימודים, הוא לא היה מוכן לממן להם שום דבר נוסף. במקום להעניק להם חינוך פיננסי, הוא רכש למענם מניות בברקשר, מבלי להסביר להם את העקרונות של צבירת רווחים. אז הוא לא רצה שלילדים שלו יהיו חיים קלים בזכות המניות האלה, הם עצמם גם לא ציפו להתעשר, הם גם כשהיו צעירים הם בכלל לא ידעו שהם משתייכים למשפחה עשירה, גם תחשבו, זה ילדים שגדלו במשפחה שבה ההורים כל הזמן רבים על כסף. אז באפט לא האמין בלסלול את הדרך לילדים, הוא לא האמין בכלל בלהעניק לילדים ירושות גדולות, הוא לא האמין באושר שלא מעמל כפיים, הוא חושב שזה גורם לילדים להיות תלויים כל חייהם בכסף של אחרים. הוא ממש השווה ילד שמקבל כסף מקרן נאמנות, לילד שמקבל קופון מזון מפקידת לשכת הרווחה. והוא העדיף לתרום את כל ההון שלו, והוא העדיף לעשות את זה גם בשלב כמה שיותר מאוחר, כדי שבינתיים הכסף יצבור כמה שיותר. כדור שלג, זוכרים? אז לגישתו, יש להוריש לילדים סכום שיהיה בו די, כדי שירגישו שהם יכולים לעשות כל דבר, אבל לא מספיק כדי שיוכלו לא לעשות כלום. הייתה תקופה שבה הוא חישב את הסכום הזה, והסכום הזה היה מיליון דולר. זה מה שהוא רצה להוריש לכל אחד מהילדים שלו, מיליון דולר. וזו תקופה שבה כבר היו לו מיליארדים. כמובן, הגישה הזאת, זה גם בא לידי ביטוי בהשקפה שלו לגבי מיסים. הוא מאוד דגל שהעשירים ישלמו מיסים, כולל מס עיזבון. הוא לא האמין בשושלות. עשירים מבחינתו הם בעלי מזל, הגרלת הרחם, זוכרים? ואז הם חייבים כדאי מאוד שישלמו מס, ומבחינתו להטיל מס עושר גבוה יותר. ובכלל, כל הרעיון של להעביר עושר מדור לדור, כדי שהצאצאים יוכלו לשלוט במשאבים שאנשים אחרים השיגו, זה גישה שהייתה מאוד מנוגדת לעקרונות שלו. באפט בן ה-36 לא מוצא הרבה השקעות טובות, הרבה חברות טובות להשקיע בהן, והוא מתחיל גם להרגיש כמו דינוזאור בעולם ההשקעות, כשהטכנולוגיה מתחילה לתפוס יותר ויותר מקום. טכנולוגיה שהוא לא הבין. הוא הציב לעצמו שתי מגבלות חדשות שיקשו עליו עוד יותר לבצע השקעות. מגבלה אחת, לא להיכנס לעסקים שבהם יש טכנולוגיה שהוא מתקשה להבין והיא חיונית להחלטה של ההשקעה. והדבר השני זה לא לבצע פעילות השקעה, גם אם היא צפויה להניב רווחים מדהימים, אם קיים פה איזשהו סיכון לבעיות אנושיות, כמו פיטורים, סגירת מפעלים ודברים כאלה. אני קופצת רגע לצורך הנושא של הטכנולוגיה 30 שנה קדימה. כי גם ב-1999, באפט עדיין החזיק בעמדה שלו לא להשקיע בטכנולוגיה. ובשנת 99, יצא לו לנאום באיזשהו כנס שהיו בו, בכנס הזה מיליארדרים, שהרבה מהם היו מתעשרים חדשים מעולם של הטכנולוגיה והאינטרנט. והוא נתן להם נאום שבו הוא הסביר למה הוא לא מאמין שניתן להתעשר מטכנולוגיה. כראיה, הוא הביא דוגמאות של טכנולוגיות משנות חיים כמו רכבות, טלפון, מטוסים, טלוויזיה, רכב, והוא הראה איך כל הדוגמאות האלה שהם היו טכנולוגיה מהפכנית, איך זה שהיא הפכה רק מעט מאוד אנשים לעשירים. הוא הביא לדוגמה בשוק הרכב, שזה מן הסתם טכנולוגיה שהפכה את העולם שלנו, וכשהרכב הומצא היו 2,000 חברות, אבל מתוכן רק 3 שרדו בבורסה, ובאותה תקופה הם שלושתם נסחרו מתחת לשווי השוק שלהן. אז למכונית הייתה השפעה גדולה על העולם, אבל לא על המשקיעים בהם. כמובן גם נתן את הדוגמה של התעופה, גם מנות התעופה, על אותו עיקרון, ולמעשה ככה הוא נתן להם את ההשקפה שלו, למה להשקיע בטכנולוגיה זה לא טוב. והוא נתן את ההסבר גם של מה זה אומר השקעה. שמה שעושים בהשקעה זה למעשה לדחות את הצריכה, להשתמש בכסף לצריכה, ולהניח שהכסף יעשה עבורנו הרבה יותר כסף במועד מאוחר יותר. ואז יש פה שתי שאלות חשובות. אחד, זה כמה כסף נקבל חזרה מההשקעה הזאת, והשאלה השנייה היא מתי נקבל את הכסף הזה. ובאפט סיים את הנאום הזה, שהוא היה אחד הנאומים הגדולים שהוא נשא בחייו, הוא סיים את הנאום הזה במשפט הבא. ערך שוק המניות יכול לשקף רק את התוצר הכללי, ויש סכנה של ציפייה לתוצאות העתיד על סמך תוצאות העבר. אי אפשר, הוא אמר, לגזור מהשנים האחרונות את מחירי המניות בעתיד. ואני מזכירה לכם את כל הנאום הזה הוא נתן בפני כל אלה שהתעשרו מטכנולוגיה, כל אלה שחשבו שהוא עצמו פספס את הרכבת, כל אלה שחשבו שהוא מתמרמר על הפספוס שלו, וזאת הייתה למעשה הפעם הראשונה מזה 44 שנה בשוק ההון, שבה הוא השמיע תחזית, כי הוא אף פעם לא האמין בתחזיות. ובפעם הראשונה שהוא השמיע תחזית, הוא עשה את זה לרעתם, אז כמובן הם לא אהבו את זה בכלל. אני חוזרת אחורה, לסוף שנות ה-60. חברת ברקשייר עדיין הייתה שרויה בבעיות, ובאפט לא הצליח למכור אותה. הוא ניסה כמה פעמים, הוא לא הצליח. הביצועים שלו, הם היו כל כך טובים שהם השתיקו את הקולות הבודדים של ביקורת לגבי ההשקעה הזאת, והיו כמה פעמים שהוא הוא ניסה למכור אותה, אבל לא היו קונים, אף אחד לא רצה לקנות אותה. אז מה שהוא עשה, בסופו של דבר, זה להפוך אותה מחברת טקסטיל כושלת לחברת השקעות משגשגת. כלומר, דרכה הוא השקיע בחברות אחרות. בסוף שנות ה-60, שוק המניות המשגשג הפך כבר מבחינתו לבלתי כדאי, מבחינת השותפות שלו, ולכן הוא הפסיק את השותפות, הוא החל לגלות עניין בעיתונים, בהוצאה לאור, והסתכל עליהם כאל מטרות השקעה חדשות. ואחת הסיבות זה, כמובן, שהוא אהב לזכות בתשומת הלב, הוא מאוד אהב לכתוב את המאמרי מערכת, וגם דרך זה להרביץ תורה. עכשיו חשוב להבין שכשבאפט קונה מניות, הוא עושה את זה כדי שיוכל להשפיע על המדיניות של החברה, כלומר הוא משתדל לקנות מספיק מניות כדי שיוכל להשפיע על המדיניות, ובכך להגדיל את הרווחיות שלה, את השווי שלה ואת השווי שלו עצמו כמחזיק במניות שלה. בתחילת שנות ה-70 באפט סגר רשמית את השותפות, הוא נתן לסוזי לנהל קרן משפחתית שתעניק תרומות ועזרה לקהילה, כחלק מהוויכוחים הבלתי פוסקים שלהם, היא הצליחה לשכנע אותו לקנות בית מרווח יותר, אפילו שהוא שנה לקנות בתים, ולקראת סוף שנות ה-70, הוא כמובן המשיך לרצות לעשות כסף, מבלי לשנות שום דבר בחייו, הוא מאוד אהב את העבודה הזאת, הוא ידע שסוזי חושבת שהוא כפייתי מדי בנוגע לכסף, ולמעשה הם עם השנים פיתחו חיים נפרדים לגמרי, סוזי פיתחה חיים שלמים משל עצמה עד שהחליטה לעזוב. ווורן היה בשוק, הוא לא הבין מאיפה זה הגיע, הוא לקח את זה מאוד קשה, הוא בכה כל יום, התחנן אליה שתחזור, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. ואחרי תקופה מסוימת הוא הבין שהיא צודקת, לשבת בחדר ולעשות כסף זאת לא הדרך הראויה לבלות את החיים. הוא החל להבין מה הוא הפסיד, ולמרות שהיו לו יחסים טובים עם הילדים שלו, הוא לא ממש הכיר אותם. חלק גדול מאוד מהנזק שנגרם כבר לא היה בר תיקון, וורן כבר היה בן 47, יחד עם כל זה, גם כשהוא חגג 50, הוא המשיך לצוד אחרי רכישות ורק הפך להיות שאפתני יותר ויותר. אז אנחנו מדברים על סוף שנות ה-70, שוק המניות היה בשפל, הדאו ג'ונס קרטע כבר במשך עשור, היו כאלה שכבר הספידו את שוק ההון, אבל הוא, מבחינתו, באפט, אי הוודאות היא חברה טובה של מי שרוכש ערכים לטווח ארוך, וזה מה שהוא עשה. הוא הזרים הרבה כסף כדי לקנות עוד מניות של חברת ברקשייר האתאווי, לקח הלוואה, השקיע עוד, כי כשבאפט מזהה פוטנציאל של חברה, הוא לא מהסס. גם אם שאר האנשים יגידו שההשקעה הזאת היא לא שווה בכלל. והשיטה שלו נותרה זהה. להעריך את הערך המובנה של ההשקעה, לנבא את הסיכון, לרכוש תוך שימוש במרווח ביטחון, להיות ממוקד, להישאר במעגל היכולת, ולתת להשקעה להתגלגל, כשהצבירה היא זאת שעושה את כל העבודה. עכשיו תכלס, כולנו מבינים את העקרונות הפשוטים האלה, אבל רק בודדים יכולים להוציא את זה לפועל. ולמרות שבאפט גרם לזה להיראות חסר מאמץ, חשוב להבין שמדובר בכמות עצומה של עבודה, גם לבאפט עצמו וגם לעובדים שלו. אז הוא המשיך להרום במרץ את כדור השלג שלו, כלומר את צבירת הכספים, הוא הקצה ממש מעט 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 לתרומות, הוא כל פעם היה מבטיח שהוא ייתן את כל ההון שלו לאחר מותו, אבל בינתיים הוא רוצה לשמור על הכסף ולהמשיך להגדיל אותו. והוא היה נחוש לעשות כסף עד יומו האחרון, והוא היה נחוש לחיות כמה שיותר. וככל שגדל ההון שלו, הוא ביטא לעתים יותר קרובות את הנחישות הבלתי מתפשרת שלו להמשיך. ממש ממש אובססיה. עד שהוא הגיע לשלב שבו הוא כבר ממש עורר את הכעס של כל הסביבה שלו. וככל שהוא היה קמצן יותר, אשתו סוזי הייתה נדיבה יותר. ואחרי שהוא הפסיק כבר לשלוט על כמות הכסף שהוא נתן לה, אחרי שהם נפרדו, הוא נתן לה כמות כסף יפה להסתדר, והיא התחילה לעשות יותר שופינג לעצמה, לילדים, לנכדים, וגם הייתה מאוד פילנטרופית, היא תרמה המון המון כספים לפילנטרופיה. וורן עצמו מאוד סלד מחובות, הוא גדל במשפחה שהמוטו שלה, כמו שאמרנו, היה להוציא פחות ממה שמכניסים, וגם לא להיכנס לחובות. יחד עם זאת, שנות ה-50 לחייו הופיינו בהרבה עסקאות שרובן מומנו על ידי הלוואות רבות. והגישה שלו הייתה כזאת. מינוף הוא כמו דלק. בשוק עולה, המכונית משתמשת ביותר דלק כדי לנסוע מהר יותר. כשהשוק מתמוטט, ממש כמו בתאונה, הדלק הוא שגורם למכונית להתפוצץ. באותה תקופה, מדד הדאו ג'ונס לא השתנה כבר 17 שנה, אנחנו מדברים פה על שנות ה-80, הייתה אינפלציה מאוד גבוהה, ששחקה חלק ניכר מרווחי החברות, אבל הריבית עדיין הייתה נמוכה, אז הרבה חברות בזבזו המון מההכנסות שלהם, ממש באופן חסר אחריות, עד שהבנק המרכזי התחיל לעלות את הריבית, והריבית עלתה, עד שהגיעה ל-15% לפני שהחלה לרדת. וכשרמת האינפלציה הייתה שוב בשליטה, אז אנשי הכספים של החברות התחילו להבחין במצב המנופח של החברות האמריקאיות, כי השימוש בחוב כמינוף בשביל להגדיל רווחים היא הייתה מאוד נפוצה באותה תקופה. וכמובן כשהריבית עולה זה כבר מקשה מאוד על החברות להחזיר את החובות שלהם, ואז הגיעה תקופת המיזוגים, חברות התחילו להשתלט אחת על השנייה. כמובן באפט עדיין ממשיך להצליח ולסגשג, וההצלחה שלו הובילה יותר ויותר פרופסורים בתחום הפיננסים לצייר אותו כאיזשהו פוקס, לא כאיזשהו משהו שנובע מחוכמה, אלא כטעות. והם החלו לנתח נתונים ולהראות שהשוק הוא יעיל, ומנהלי השקעות לא יכולים לאורך זמן להקות את השוק, ולכן גם אין סיבה לשלם להם את האחוזים הגבוהים שהם גבו, שזה היה 2% מערך הנכסים, פלוס 20% מהרווחים. אז אותם כלכלנים טענו שאין דבר כזה בן אדם שיכול לחזות את ביצועי המניות, הדרך הטובה ביותר לגישתם ולהרוויח כסף על ידי רכישת מדד השוק עצמו, בלי לשלם את העמלות הגבוהות של מנהלי התיקים, ויותר ויותר חוקרים פנו לתחום הזה והגיעו למסקנה שאין בן אדם שיכול לנצח את הממוצע. הם טענו שהשוק כל כך יעיל, שמי שכן הצליח להקות אותו, או שהיה לו מזל או שהיה לו מידע פנים. והיה בזה משהו נכון, כי אלו שהצליחו בצורה יוצאת דופן הם היו ממש בודדים, והם היו אלו שהיה להם את אורך הרוח והידע העמוק שהתבסס על מחקרים מעמיקים ונכונות להשקיע בכך מאמצים מרוכזים ממש במשרה מלאה. אז היו כלכלנים שלהגו לבאפט ואמרו שהוא כמו קוף, קוף בר מזל עם שרשרת ניצחונות רצופים, שבחר מניות על ידי הטלת חצים על רשימת המניות של הוול סטריט ג'ורנל. ומה שהצבן את באפט זה שהתיאוריה הזאת שלהם שללה את התוקף מההישגים שלו, ואת זה הוא לא היה מוכן לקבל. ולכן הוא החליט להעביר סמינר שבו הוא יצא כנגד הטענות האלה, והוא הוכיח את הביצועים שלו ושל 8 משקיעים גדולים נוספים, שמצליחים להקות את השוק שנה אחרי שנה במשך 20 שנה ויותר. הגענו לתחילת שנות ה-90, באפט וביל גייטס נפגשים לראשונה. בהתחלה הם לא חשבו שיש ביניהם איזשהו מכנה משותף בכלל, כי בעיני גייטס, באפט היה אדם שמשקיע כספים ובוחר מניות, וזה ממש לא היה התחום שלו, ומבחינתו של באפט, גייטס היה איש טכנולוגיה, שכמו שאנחנו יודעים, זה ממש לא היה התחום של באפט. אבל ברגע שהם התחילו לדבר, היה קליק מטורף. גייטס גילה שבאפט הוא איש עסקים מעולה, ומבין מאוד בעסקים, ואותו דבר באפט גילה על גייטס, והיה להם גם מכנה אחד מאוד מאוד משותף נוסף, זה כששאלו אותם, מהו הגורם החשוב ביותר שעזר להם לדעתם להגיע למקום שבו הם נמצאים עכשיו, שניהם ענו מיקוד, פוקוס, פוקוס במטרה. אז בתום אותו מפגש ראשון שלהם, הם שניהם נדלקו אחד על השני, אבל באפט עדיין לא הרגיש שמניות טכנולוגיה זה בשבילו. הוא לא רצה להשקיע במשהו שהצמיחה העתידית שלו תלויה במשהו שהוא לא מבין היטב איך היא פועלת. אבל בשביל ההתנסות, הוא היה מוכן לרכוש 100 מניות של מייקרוסופט. מאז הם היו ממש זוג בלתי נפרד, וגייס היה עבורו ממש כמו ילד נוסף, והם היו ביחד בהרבה אירועים, ליוו אחד את השני, ממש ממש כמו אבא ובן. בשנת 94 חלה תפנית בעולם שוק ההון, כשמייקרוסופט הוציאה את חלונות 95, ומכרה כבר ביום הראשון בהיקף של 700 מיליון דולר. לכל אדם היה מחשב במשרד. ועוד ועוד חברות טכנולוגיה יצאו להנפקה, באפט עדיין נשאר אדיש לתחום הטכנולוגיה, למרות שהוא הבין את החשיבות של האינטרנט, הוא לא הורה למשל לחברת גייקו, שהוא היה כמובן בעל מניות בה עדיין, הוא לא הורה למשל להתחיל למכור ביטוח דרך האינטרנט. בעיניו, האינטרנט היה עדיין רק מקום לשחק עם אנשים שגרים רחוק ממנו. אבל האינטרנט עשה הרבה יותר מזה. במיוחד לעולם ההשקעות. מייקל בלומברג, שפותר בשנות ה-80 מחברת סלומון, יצר מחשב מיוחד שקלט כל רסיס מידע שקשור לשוק ההון. הוא הציג גרפים, הוא עשה חישובים, זה ממש הפך להיות מוצר מבוקש בקרב משקיעים. ובתחילת שנות ה-90, לכל משקיע היה מסוף של בלומברג. אשת המחירות של בלומברג התקשרה לבאפט 3 שנים ברציפות, וכל הזמן קיבלה תשובה שלילית, עד שהוא הבין שכדי לסחור באגרות חוב, חייב להחזיק מסוף של בלומברג, אבל כמובן הוא לא התקרב אליו, זה היה תפקיד של מישהו אחר בחברה, הוא עדיין נשאר רחוק מהאינטרנט, הוא עדיין נמנע ממניות טכנולוגיה, כי הוא לא הבין אותם, כי הם התפתחו מאוד מהר לדעתו, מכדי שמישהו יוכל לנהל אותם בקלות יחסית. הוא אהב חברות שניתן לנהל ולהבין אותם בקלות. וככל שהוא התמיד בעמדה הזאת שלו, הוא נהיה יותר ויותר ללעג, בגלל הסירוב שלו לקנות מניות טכנולוגיה. אבל הוא לא חיפש את הריגוש. מצד שני, כן צריך להבין שלא כל עסקה שהוא עשה, היא הייתה עסקה טובה. היו לו הרבה עסקאות לא טובות, הייתה לו עסקה שהוא עשה עם סיכון מאוד מאוד גבוה, שתוך כמה ימים אחרי העסקה הוא הבין שהוא קנה חברה שנעשים במעשה הונאה בהיקפים עצומים. גם כשהוא קנה את מניית קוקה קולה, היא לא עשתה לו הרבה נחת בהתחלה, היא הייתה החזקה מאוד גדולה בתיק שלו, והייתה שם התנהלות לא ראויה של ההנהלה, שזה הוריד מהמחיר של המניה, וכל מיני טעויות שהוא עשה בדרך החלו לפגוע במוניטין שלו. וכל זה קורה כשהדאו ג'ונס שובר שיאים חדשים, ג'ף בזוס באותה תקופה מוכתר לאיש השנה, ובאפט יורד בדירוג שלו מלהיות מקום השני בעשירי העולם, הוא יורד למקום הרביעי. והוא הבין שהוא נמצא בתחרות, אבל הוא הבין גם שהוא נמצא בתחרות שאי אפשר לנצח בה. כי לא חשוב כמה כסף הוא ירוויח, ולא חשוב כמה זמן הוא הצליח לשמור על הרווחים, תהיה לו שנה גרועה או תהיה האטה בתנופה. הוא ידע את זה והוא הזהיר את המשקיעים, כי עצים לא צומחים עד השמיים. מחזירה אתכם לאותו נאום שסיפרתי לכם עליו ב-1999 על מניות הטכנולוגיה, אותו נאום שהוא נתן אז לגבי מה שיקרה לשוק הטכנולוגיה, הוא התחיל להתממש בשנת 2000. עד סוף אפריל השוק צנח ב-31%, שזה היה בין ההפסדים הגדולים והמהירים במונחים היסטוריים. התחזיות הקשות שלו לגבי השוק הפכו למציאות. מבחינתו, חלון ההזדמנויות נפתח. הוא התחיל לרכוש חברות, גם כאלה שאף אחד לא שמע עליהן, אבל עדיין נותרו לו מיליארדים ללא שימוש. ב-2002 הריבית הנמוכה במשק יצרה שוב גרגרנות של הלוואת כספים, צרכנים התמכרו לביצוע קניות רבות עם פחות כסף מזומן, בעלי בתים למדו שהם יכולים למשכן את הבית שלהם, כלומר ממש להשתמש בבית כמו כספומט, כמובן גופים העניקו הלוואות לכל אחד שרק רצה, הם אפילו פנו באופן יזום לאנשים לקחת הלוואה, גם כשהם ידעו שזה אנשים שהתקשו להחזיר את הכספים האלה, אבל כדי לא להתמודד עם מלווים שלא מצליחים להחזיר את הכסף, עם לווים שלא מצליחים להחזיר את הכסף, מה שהם היו עושים, הם היו מוכרים את ההלוואה הזאת למישהו אחר. מי זה המישהו האחר הזה? משקיע. וככה הבעיה והסיכון של אי החזרת הכסף כבר לא שלהם. וול סטריט ארזה כל בעיה כזאת בשם CDO, התחייבויות בגיבוי נכסים ומשכנתאות. יש את הספר מכונת הכסף של מייקל לואיס שמדבר בדיוק על הנושא הזה, גם כן ספר מאוד מאוד מומלץ. וזה למעשה היה הבסיס לקריסה הגדולה של 2008. אבל רגע, אנחנו עדיין לא שם. אנחנו ב-2002. באפט מתחיל להבין מה קורה בשוק, מתחיל להבין שנוצרת פה בועת אשראי, מתחיל להבין מה קורה פה עם השוק של ההלוואות, והוא קרא לשוק הזה שוק רעיל, נשק להשמדה המונית. זה היה המילים שהוא השתמש בהם. באפט ומנגר שניהם התחילו להטריע שיש בעיה, שיש בועה, שהבועה הזאת נובעת גם מהאשראי הקל, גם מהרגולציה המרושלת של הממשל, וגם משיטת התגמול של הבנקאים ומנהלי בתי ההשקעות. אבל אף אחד לא הקשיב להם. כמובן כל זה הוביל לקריסה של 2008. עכשיו כפי שראיתם עד עכשיו, לבאפט יש דעות מוצקות לגבי הרבה דברים, גם לגבי הפסדים, וזאת הגישה שלו לגבי הפסדים. אינך חייב להרוויח בחזרה בדרך שבה הפסדת. הוא למד את זה גם עוד מזמן כשהוא היה ילד, כשהוא היה ילד והוא עבד במסלולים של מרוצי סוסים, הוא הבין שגם אם הפסדת בהימור על סוס מסוים, זה לא אומר שאתה חייב להמשיך להמר על אותו סוס עד שהסוס הזה יחזיר לך את הכסף. אתה יכול להמר עכשיו על סוס אחר. אז אינך חייב להרוויח בחזרה בדרך שבה הפסדת. עכשיו, למה הגישה הזאת היא חשובה? כי למשל, אם הפסדתם חצי שקל מתוך שקל אחד שהשקעתם, זה אומר שעכשיו אתם צריכים להכפיל את החצי שקל הזה כדי להחזיר לעצמכם את ההפסד, וזה קשה להכפיל את הכסף. יש כאלה שאולי יתפתו לקחת הלוואה של חצי שקל בשביל האימור הבא, כדי שהם יצטרכו להרוויח רק 50%, כמובן הזה צריך להוסיף את תוספת הריבית של ההלוואה. כביכול זה יותר קל, אבל מצד שני, כשלוקחים הלוואה, הסיכון מוכפל, כי אם תפסידו שוב 50%, אתם עבודים. ואז ההפסד מחסל גם את כל הכסף שלכם, ועוד נשארתם עם הלוואה להחזיר. לכן, כלל מספר 1 של באפט זה אל תפסידו את הכסף שלכם, כלל מספר 2, אל תשכחו את כלל מספר 1, וכלל מספר 3, אל תיכנסו לחובות שאתם לא יכולים לצאת מהם. לגבי חלוקת דיווידנדים, באפט מאוד אהב לקבל דיווידנדים מההשקעות שלו, אבל הוא ממש לא התכוון לחלק דיווידנדים למשקיעים שלו, לעולם. כי הוא ידע שהוא יודע לעשות יותר כסף מהרווחים האלה מאשר בעלי המניות שלו. וכמובן שבאפט העלה את ערכה של חברת ברקשייר האתאווי בספרים הרבה יותר מהר מכפי שבעלי המניות עצמם יכלו לעשות את זה, והחברה הראתה צמיחה של יותר מ-23% בשנה במהלך 23 שנים, שזה צמיחה מטורפת. עוד הוא אומר שמניות הן דבר שצריך להחזיק בטווח הארוך, כי הפריון יעלה בכלכלה והמניות יעלו איתם, אבל עדיין יש כמה טעויות שאנשים יכולים לעשות בדרך. טעות אחת זה לקנות ואו למכור ברגע לא נכון, כלומר תזמון של השוק, והטעות השנייה זה לשלם עמלות גבוהות מדי. שני הדברים האלה שוחקים את רווחי התיק. וכדי להימנע משני אלו, הוא ממליץ למשקיעים הפרטיים לקנות קרנות מדדיות בעלות נמוכה ולאורך זמן. באפט גם כן הוא לא חף מטעויות, גם דיברנו על זה קצת לפני זה, אז גם הוא עצמו עשה כמה וכמה טעויות גדולות בחייו, ושאלו אותו לאורך הספר, שאלו אותו כמה פעמים לגבי מה הטעות מספר אחת שלו. אז פעם אחת הוא אמר שהטעות מספר אחת זה הקנייה של חברת ברקשייר האתאווי, שהוא נאלץ להקדיש 20 שנה כדי להחזיר לחיים מפעל טקסטיל כושל. עוד טעות שהייתה לו זה חברת התעופה USR. טעות נוספת הייתה תחנת הגז סינקלר. לדעתו, הטעות הזאת עלתה לו 6 מיליארד דולר, שזה רווח שהיה יכול לקבל מהשקעה החלופית. אז מה שהכי הטריד אותו, זה לאו דווקא הדברים שהוא טעה ולא הצליח, אלא מה שהכי הטריד אותו זה החמצה. דברים שהוא יכל היה לעשות ולא עשה. מבחינתו, אלו דברים שעשו לו, שעלו לו הרבה יותר כסף מאשר דברים שבהם הוא הפסיד. הוא גם עשה טעות כשרכש את חברת סולומון ברדרס, חברה שהסבה לו גם נזק למוניטין שלו, במשך הרבה מאוד זמן בגלל פעילות מפוקפקת שהייתה שם, שגם היא לימים תיזכר כגורם משמעותי במפולת של 2008. אבל עם כל ההתייחסות שלו לטעויות שהוא עשה בעסקים ובהשקעות, הוא אף פעם לא התייחס לטעויות בחייו האישיים. כל חוסר תשומת הלב למשפחה, כל ההזנחה, כל ההזדמנויות האישיות שהוחמצו, על כל אלו הוא לא דיבר. כמה שנים לאחר מכן, כששאלו אותו שוב את אותה שאלה, מה הטעות הכי גדולה של החיים שלך, זה הייתה בתקופה שאשתו סוזי הייתה מאוד מאוד חולה, ממש גוססת, ואז התשובה שלו כבר הייתה שונה. רק אז הוא התייחס לחיים האישיים שלו, והוא אמר שהצלחה בחיים נמדדת לפי כמה מהאנשים שאתם רוצים שיאהבו אתכם, באמת אוהבים אתכם. כי יש הרבה אנשים ממלא כסף והשם שלהם מתנוסס על אולמות ואוניברסיטאות ובניינים, אבל אין אף אחד שאוהב אותם. זה לא משנה כמה גדול חשבון הבנק שלכם, אם אין אף אחד שאוהב אתכם, ואי אפשר לקנות אהבה. ככל שתיתנו יותר אהבה, כך תקבלו יותר. וכמה שנים לאחר מכן, כששוב שאלו אותו את השאלה הזאת, מה הטעות הכי גדולה שלך, הוא אמר שהטעות שלו הייתה לשבת במועצות מנהלים, כי זה אומר שצריך לטפל בבלגן של אחרים. אז אנחנו יכולים לראות שגם לבאפט לאורך השנים היו לו הרבה טעויות, אף אחד לא חף מטעויות, וזה בסדר. כי גם הוא בן אדם, וזה גם בסדר לשנות עמדה. למשל, אחת העמדות שהוא שינה, זה היה כל העמדה שלו לגבי תרומות. אמרנו, לאורך הספר הוא מאוד הדגיש כמה חשוב לו לצבור את הכסף שלו, את ההון שלו עד המוות, ורק בלכתו הוא יוריש את הכל לתרומה, לפילנטרופיה. ובשנת 2006, כשהוא בן 76, הוא שינה את דעתו. אז בגיל 76 הוא הודיע שהוא מתכנן להעביר 85% מהמניות שלו בברקשייר האתווי, שזה היה 37 מיליארד דולר בזמנו, לקבוצת קרנות, הוא יעשה את זה כמובן במשך כמה שנים, וזאת הייתה התרומה הכי גדולה שנעשתה עד אותו יום. הוא לא הקים בית חולים, הוא לא הקים קרן על השם שלו, הוא לא רצה כלום בתמורה, שגם זה דבר שלא נעשה בעבר. את שאר המניות שלו, בשווי 6 מיליארד דולר, הוא חילק בין הילדים שלו. ואני מזכירה לכם שבזמנו, כשהוא חישב כמה כסף להוריש לכל אחד מהילדים שלו, זה היה מיליון דולר. אז פה כבר אנחנו מדברים על 6 מיליארד דולר שהוא חילק בין שלושת ילדיו, שגם זה בניגוד לעמדה הנוקשה שהייתה לו עד אותו יום לגבי ירושות. אז סיימנו לזכור את סיכום חייו, כפי שעולה מהספר, חיים מרשימים ביותר, אין מה להגיד, ומה שנתתי לכם פה זה ממש על קצה המזלג, יש שם המון דברים מעניינים בספר, ממש תיאורי אירועים לפרטי פרטים, אבל היה חשוב לי להביא לכם פה את הדברים העיקריים, כדי שתבינו גם את הפן האישי שלו, את האופי שלו, וגם את הפן שלו כמשקיע. ועוד דבר, לצד הסיכום והסיכון, הסיכום והסיכור שעשיתי פה, כן ריכזתי לכם פה גם כמה מהציטוטים הנבחרים מחייו, כי לדעתי הם משמעותיים. אז הנה כמה ציטוטים שאספתי מתוך הספר. אינטנסיביות היא מחיר המצוינות. עדיף לקנות חברה נפלאה במחיר סביר, מאשר חברה סבירה במחיר נפלא. הדרך היחידה לפעול היא לרכוב על הזנב של מישהו, אני רק אסביר את זה רגע כי זה לא כל כך ברור, הרבה פעמים הוא היה עושה מהלכים בתחילת הדרך שלו, לפי דברים שהוא למד וראה אצל אחרים, והוא אהב לצטט את אייזק ניוטון בהקשר הזה, שאמר ככה, אם הרחקתי לראות, הרי זה משום שעמדתי על כתפיהם של ענקים. אז זה יפה, הדרך לפעול היא לרכב על הזנב של מישהו, כלומר לראות מה אחרים עושים ולקבל מזה השראה. אין זו תמיד טעות לשלם יותר מדי בעבור משהו שאתה מעוניין בו. חוסר הסבלנות הוא האויב. מי שמוציא פחות ממה שהוא מרוויח, צובר המחאות תביעה לשימוש בעתיד. דרושים חיים שלמים כדי לבנות שם טוב וחמש דקות כדי להרוס אותו. התייחסו לחיים שלכם כאילו יש לכם ביד כרטיסייה עם 20 ניקובים בלבד לכל חייכם. כל החלטה כספית שלכם משתמשת בניקוב אחד. ככה לא תעשו דברים ללא מחשבה ותקבלו החלטות טובות וגדולות יותר. עדיף תשואה חד פעמית של 15% מאשר תשואה קבועה של 10%. היה רודף בצע בטווח הארוך ולא בטווח הקצר. היו להוטים כשאחרים פוחדים ופחדנים כשאחרים להוטים, אבל אל תחשבו שאתם יכולים להערים על השוק. רק אנשים בודדים צריכים להיות משקיעים פעילים. כשיש בעיה אישית או עסקית, הזמן לפעולה הוא עכשיו. וכשאתה משקיע, אתה חייב לקחת סיכון. העתיד תמיד איננו ודאי. אז כל זה היה גם סיכום וגם ציטוטים, ואני רוצה לתת לכם כמה מהתובנות שאני אישית יוצאת איתם מתוך הספר הזה. אז תובנה הראשונה זה שגם למשקיעים גדולים יש הפסדים גדולים, גם משקיע דגול עושה טעויות והרבה, גם טעויות קריטיות של קריאה לא נכונה של המפה, של תחזית לא נכונה, של חוסר הבנה של עסק, של הונאות שקרו ממש מתחת לאף שלו, וההבדל בינינו לבינו זה שהוא יכול להרשות לעצמו לספוג אותן. עוד למדתי שוורן בפט לא הופך לזהב כל מה שהוא נוגע בו, היו לו הרבה עסקאות כושלות שהפסבו לו הפסדים גדולים, אבל בגלל שהוא משאיר לעצמו את השולי ביטחון, אז זה מה שעזר לו למעשה להתמודד עם זה, ומה שעזר לו להשאיר את השולי ביטחון זה למעשה מחקר השוק המעמיק שהוא היה עושה לפני כל השקעה, לפעמים במשך שנים, הוא היה ממש לפעמים עוקב אחרי חברה, לעומק במשך שנים, הוא הופך להיות מעורב כמה שהוא יכול בחברה שבה הוא רוצה להשקיע, כי הוא בעצם רוצה לעזור להם לבצע תפנית, וככה להגדיל את הרווחים של אותה חברה, וכמובן כתוצאה מכך את הרווחים שלו. כמובן זה משהו שאנחנו כמשקיעים פרטיים לא יכולים לעשות. עוד למדתי ששוק ההון הוא לא שוק יעיל, יש הרבה גורמים מאחורי הקלעים שמשפיעים על השוק, כולל בעלי אינטרסים גדולים, כולל הממשלה האמריקאית בדוגמה הזו של הספר, יותר מזה חמדנות של משקיעים גדולים שמובילה פעם אחר פעם לקריסות של השוק. הם תמיד יוצאים עם ידם על העליונה, המשקיעים הפרטיים תמיד יוצאים מופסדים. וול סטריט זה משחק אחד גדול שבו אנחנו כמשקיעים פרטיים כלום ושום דבר. מנהלי החברות עצמן, מנהלי בתי ההשקעות, הבנקים, קרנות הגידור, לעתים הממשלה, הם השחקנים הגדולים, הם עושים דברים מאחורי הקלעים כדי להרוויח. יש מנכלים שמשפרים ומשנים את המספרים שלהם בדוחות הכספיים, וזו תופעה מאוד נפוצה. מנכלים נותנים תחזיות נמוכות יותר כדי להוריד ציפיות לפני פרסום דוחות, ואז להפציץ עם נתונים כדי להעלות את מחיר המניה, וכל מיני מניפולציות כאלה שגורמות לשוק לזוז בהתאם לחליל שלהם. אז לפעמים נצליח לרכב על הגג, על הגל, ברמה של מניה בודדת, אבל בדרך כלל אנחנו לא נצליח. וזה כל פעם מביא אותנו לנושא של אנחנו כמשקיעים פרטיים ובחירת מניות ספציפיות, זה מאוד מאוד מאתגר. אז אנחנו לא באמת יכולים להשקיע כמו וורן באפט, אנחנו כן יכולים ללמוד את העקרונות שמנחים אותו בהשקעות שלו, זה יכול לעזור לנו יותר, אבל זה כמובן לא ייתן לנו את התוצאות שלו, פשוט כי אין לנו את הזמן ואת המשאבים לבצע השקעות כמוהו, גם לא את יכולת לקיחת הסיכונים שלו, וזה בסדר גמור, אנחנו לא מנהלי השקעות גדולים, אנחנו משקיעים פרטיים, וורן למד כל הזמן, שעות על גבי שעות במשך שנים, את עולם ההשקעות, את עולם העסקים, את עולם הפיננסים, גם הרבה מעבר, הוא למד על קפיטליזם וביוגרפיות של אנשים, אין תחום שהוא לא יתעסק בו. הוא שתה הכל מהכל, חקר חברות לעומק, ניתח, עקב אחריהם שנים, אנחנו לא באמת עושים את זה, וכמשקיעים, אנחנו גם לא יכולים לעשות את זה. עוד דבר מאוד חשוב זה התובנה של לרדוף אחרי הכסף על חשבון זמן איכות עם המשפחה, זה ההפסד הכי גדול שיכול להיות. יותר כואב להפסיד משפחה מלהפסיד כסף, וחשוב לשמור על איזונים בחיים. דבר נוסף זה אין מה לחיות בקמצנות וגם לא בפזרנות, גם פה צריך לשמור על איזונים. לגבי כמה מילים לגבי חינוך פיננסי, אם כבר החלטתם להוריש כסף או נכסים לילדים שלכם, לתת להם מתנות גדולות בעודכם בחיים, תלוו את זה עם חינוך פיננסי. אחרת לא בהכרח שאתם באמת עוזרים להם. וזאת הבנה שאני לוקחת לא רק מהספר, אלא אני גם רואה את זה עם הרבה לקוחות שמגיעים אלינו, כאלה שקיבלו עזרה כלכלית או ירושות, ולא ידעו איך להתנהל עם זה. ועד שהם הגיעו אלינו, הם עשו הרבה טעויות בדרך. דבר נוסף זה שהנושא הרציונלי, רציונליזציה, היא לא 100% אצל אף אחד. וורן עצמו, בהרבה תחומים בחיים שלו, שלא קשורים לעסקים, הוא לא היה רציונלי בכלל, למשל הוא היה מאוד בעייתי באוכל, את זה אני נורא נהניתי לקרוא בספר, כי גם אני מאוד בעייתית באוכל. הוא אכל הרבה דברים ממש לא בריאים, בכלל כל התזונה שלו, כל חייו, זה היה על המבורגר, צ'יפס וקולה, זה מה שהוא אכל כל החיים שלו, למרות שהוא ידע שזה לא דברים בריאים. ואני חושבת אחת התובנות הכי הכי גדולות של הספר, לא משהו שלא ידענו אותו, אבל המשמעות של הכוח של ריבית דריבית. וורן באפט מעיד שאחת הסיבות הגדולות להצלחה שלו, למיליארדים שיש לו היום, זה העובדה שהוא התחיל לגלגל מוקדם את כדור השלג שלו. והוא אומר בעצמו, אם הייתי מתחיל 10 שנים מאוחר יותר, הייתי מגיע להישגים נמוכים משמעותית. אז אלו היו ככה כמה מהתובנות שלי, וזה הזמן שלכם לחשוב. ואם אתם רוצים גם לכתוב לי בתגובות, מה התובנות שלכם, עם מה אתם יוצאים מכאן, אני אשמח לקרוא את התגובות שלכם, אני אשמח להגיב. ואני רוצה להודות לכם שהייתם פה, ואם אתם שומעים את זה בתקופה של מלחמת חרבות ברזל, אז תקופה לא פשוטה, מקווה שצלחתי לעשות לכם, ולו במעט איזושהי הפוגה קלה מהמציאות שאנחנו נמצאים בה. תודה שהייתם פה. אם אהבתם, אני אשמח שתיתנו לייק, תכתבו לי בתגובה, ותשתפו עם אחרים שגם הם יוכלו להיחשף לתוכן הזה וליהנות ממנו. תודה שהייתם פה, שיהיה לכולנו בשורות טובות, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.